בפסקה הראשונה ראינו שיש כאב של תשובה שנובע מזה שיש צורך להשתחרר מחלקים בנפש. אנחנו התרגלנו להרגלי חיים ופתאום אנחנו שווים בתשובה, ועכשיו כל מיני דברים שהיינו הרגלים לעשות אנחנו לא עושים אותם, והניתוק מכל מיני כוחות חיים והרגשות בנפש זה יוצר לנו איזה מין סוג של כאב, למרות שאנחנו עושים את זה מרצון ומהסכמה, אבל הנעימות של החיים שחסרה לנו על ידי מה שאנחנו עכשיו צריכים לחזור בתשובה היא כואבת. אחרי זה בפסקה השנייה הרב כותב שהכאב שבחטא לפעמים בא מצד זה שעומק החיים, הנשמה הפנימית, מרגישה שהחטא הוא נגד התנאים של החיים של הנשמה. הנשמה היא כוח אלוקי שמחייב, אנחנו בגילוי החיצים התודעתי שלנו עושים דברים אחרים, זה אנחנו כואב לנו. הפעם אנחנו הולכים להבנה נוספת של כאב של חטא. אז כדרכן אנחנו קודם קוראים את הפסקה לקבל תמונה כוללת ממה שהראתה הרב יצחק, ואחר כך אנחנו נמכן בפרק חטא פסקה ג' בספר אורות התשובה. כל חטא מדאיב את הלב מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. הוא מתרפא רק על ידי תשובה שזורח עליו בה אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות, ובזה חוזרת ההשוויה הכללית וההתאמה להוויה להופיע בתוכו, ושב ורפא לו. אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו, כי אם יסודו של החטא ומתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות הזורחת באור הישר האלוקי בכל המצוי המאורגן ואחדות וכיוון מעולה. לפני זה אותם אשר נפשם רעה מיסודה ושורש החטאים כולה מונח בדעותיהם משאיפתם ותכונת לבבם הינם רעי העין, אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור עד אין תכלית. הם המתרעמים על העולם ועל החיים, בעלי הציבו דתחול אשר לעגה מכל ההוויה וספוק הקציל, אשר לא ידע להבין כי טוב השם לכל. קראנו פה מילים, אני לא יודעת כמה אתם מסוגלים כבר לרדת לתוך מה שהרב רוצה להביע לנו בתוך הדברים האלה, הרבה תכנים, הרבה נושאים, וצריכים ככה כל דבר לנסות לפתוח בכיוון, בגלל שללמוד כל דבר מת לשורות, כל נושא מהנושאים שמזכירים פה זה קצת הרבה זמן. אני אפשר רק לסגור את הדלת, שתמיד את המקולות שהם מפריעים. הדבר הראשוני שהרב נותן פה, שחטא מדאיב את הלב. מדאיב ועושה לו, מעציב אותו, כואב לו. האמת היא לא כל אחד מרגיש בדאבון לב בשעה שהוא חוטא, אחרת למה הוא חוטא? הוא מצוי באיזה מין סוג של שכחה, סוג של חוסר. זה יותר טוב מעביר בחוץ? אין בעיה. קודם אמרו לי שהאוויר הזה בתל מחכים, שחבל להגיד את המזגן. אוויר טוב מבחוץ. זה לא מפריע למזגן שבא היום בחוץ, זה לא מחמם, אז אני חושב את זה כאן. כל חטא מדאיב את הלב, הלב פה זה הכוונה את המצפון הפנימי, לפעמים בן אדם לא מרגיש את זה, או לפעמים אחרי זמן הוא פתאום מרגיש את זה, לפעמים גם בזמן. בן אדם יודע שהוא לפעמים נכשל בכל מיני כישלונות שהוא לא רוצה להיכשל בהם. ולפעמים קשה לו לעמוד מול היצרים שלו, מול כוחות החיים שסוחבים אותו לכל מיני כיוונים. אבל כבר בשעה שהוא חותם הוא מרגיש, וואי, לא רציתי שזה יקרה. ואחרי שהוא כבר עשה את זה וחתר, הוא אומר, לפעמים הוא מצטער מאוד. בעצם זה שזה לא עובד טוב, זה מגיע אותו. זאת אומרת, גם שהוא התפתה לחתור, כבר יש לו איזה דבר. לא נתרחש לזה, שיש אנשים שהם חיים כמעט כל חטאם בחטא, ולא יודעים שהם בחטא. ושם קשה להגיד שהחטא מגיב אותם בצורה כזאת, שהוא פתאום מרגיש שחסר לו משהו. אבל בן אדם שהוא חי עם בריאות חיים שהיא מכוונת לצורה אידיאלית, רצון לתקן בעולם, רצון לחיים בריאים ושלמים, רצון לחיים שהם עוזרים, מועילים וטובים, בייחוד אם הוא מושפע מעניינה של תורה, מהדרכה של תורה, מהדרכה של דרך השם, של שאיפות כאלה, והוא פתאום מרגיש שהוא נכשל ולא מצליח לעמוד, שם באמת כואב לו. אז הכאב הוא מעצם החטא, והרב אומר, מה במיוחד כואב לאדם בשעה שהוא חוטא? כל חטא מדאיב את הלב, יש דבר כזה שבן אדם ככה מבחינת הרגשה שלו. למשל, אחד מהבעיות ככה בחורי ישיבה זה, עד כמה אנחנו מנצלים את הזמן, עד כמה לא עושים מה שצריך, או לא יכולים כל הזמן ללמוד, אולי לא צריך כל הזמן ללמוד, זה מאוד מורכב הדברים האלה. עד כמה כן, כמה לא, בכל אופן, אם אתה מתפתה למשהו שטותי, ואתה אחר כך מצטער שאתה עשית את זה, וזה כואב לך. אבל לפעמים באמת, לא, בן אדם לא מרגיש. אבל, אומר הרב, גם אם בן אדם לא מרגיש עכשיו את כאב הלב על החטא, הדאבה הפנימית היא קיימת. משהו מתחסר בתוך העומק האישיותי שלו. הרב כותב לנו דבר מאוד מעניין, מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. כל אחד מאיתנו בן אדם שלם, כולו מורכב מעצמו וכולו וכולו. הבן אדם השלם הזה הוא כולו קשור עם כל החיים כולם, עם כל העם ישראל, עם כל האנושות, ובעצם עם כל ההוויה. אין אחד שהוא באמת נמצא בעצמו בעולם. החיים הם כולם מחוברים. אחדות ההוויה זה נקרא, זה קשה להכניס את זה בהבנה הראשונית, אבל שחושבים על זה גם מבחינה מדעית, ביולוגית, טכנולוגית, ובוודאי מבחינה אמונית. כמו שלמשל גוף האדם זה יחידת חיים אחת שהיא מורכבת מ כל מי שהיה פה נדמה ביולוגית, זה אולי להגיד כמה. 10^13 תאים, מי פה ביולוגיה למד? 10^13, מה זה? טריליון? מה זה? לא הבנתי, אבל תעשו חשבון. 10^13 אפסים, תאים יש לנו. התאים, אתם אומרים, מחוברים, הם לא מחוברים. המרחק שבין התאים אחד לשני יותר גדול מהמרחק שלי ביניכם. זאת אומרת, עם כל אחד על יד השני, ומה שמחבר אותם, אבל לא מחבר אותם. אני על ידו, כמה אנחנו? אתה יותר רחוק. טריליוני החיים עושים לנו את החיים שלנו, ולא רק הם. הגוף שלנו, ראיתי פעם מאמר, מישהו אומר שהגוף שלנו הוא מרחב אקולוגי. מרחב אקולוגי, כאילו העולם קורא לו מרחב אקולוגי, ומגדל כל מיני בעלי חיים. החיידקים והמיקרואורגניזמים שנמצאים בתוך הגוף שלנו ועוזרים לתפקוד של הגוף שלנו, אתה רוצה אותי יותר חזק? יגע, כמו רעיונות רציניים. אני עושה את זה ככה. כן, עכשיו אתה שומע. בגוף שלנו יש מיליארדי חיידקים ומיקרואורגניזמים שהם עוזרים לתפקוד שלנו. קראתי בכתבה מדעית פעם שהגנים שנמצאים בתוך הגוף שלנו, רק 10% מהגוף שלנו זה הגנים שלנו, ו-90% זה הגנים של החיידקים והמיקרואורגניזמים שיש לנו בתוך הגוף שלנו. וחיידקים זה משהו ענק, אבל יש מיקרואורגניזמים שהם הרבה יותר קטנים חיידקים. כל זה מכלול אחד שלם, וזה בן אדם אחד חי. עכשיו תגידו, הבן אדם הזה הוא מורכב מכל כך הרבה דברים, וכל דבר הוא בפני עצמו, זה משהו אחד חי, או שזה המוני חיים שמתרכזים בתוך איזה מין מסגרת אחת? אבל בסוף זה מתגלה בן אדם אחד חי. לא בול, הוא חולם חלומות? מי חולם לך, האצבע או הראש? זה בן אדם אחד. יעשו שיבוט, יקחו חתיכה ממישהו פה ויגדלו אותה בזה מבחינה טכנולוגית, אפשר לעשות, יגדל מישהו בן אדם אחר חדש. כמעט מכל תו הגוף, אין לנו טכנולוגיה לזה, עושים רק מתי עובר, אבל אפשר לעשות מכל אחד. זה יהיה אתה, זה יהיה הגנים שלך ויהיה אתה, אבל זה מורכב מכל כך הרבה דברים. ואני אומר שאתה לא חי דרך, אף על פי שאני חושב שהתפרסמה פעם כתבה בשני מדענים שאומרים שבעצם המדע הביולוגי שואל כל הזמן, אנחנו יש לנו תשובות. קדוש ברוך הוא מחיה החיים, הוא מארגן את כל החיים, סוחב אותם קדימה. אבל במדע שמחפש הכל ככה בצורה אבולוציונית מקרית, מה דוחף את החיים להמשיך הלאה? למה אתה רוצה להתחתן? למה זה נוח לך? למה זה נעים לך? למה יש לך יצרים כאלה? למה יש לך תאוות כאלה? למה יש לנו רצון להמשיך את החיים? למה כל העולם חי עליו בהמשך? לא רק אנחנו, כל בעלי החיים, כל הזה, מה דוחף את החיים קדימה? אז יש כאלה מדענים שאומרים שאדם רוצה להמשיך קדימה, לכן הוא יצביע בצוחו את הכוחות האלה, שכדי שהוא יוכל להמשיך להתייצר, הוא יום אחד יכול למות. אז הוא ממשיך את עצמו בצאצאיו, איך כתוב על יעקב, אבינו לא מת, מה זה רוב החיים, אפו בחיים, אני הולך לכן להמשיך חיים, וכל תמיד יש חיים. זה דבר יפה מאוד לחשוב את זה. כתבו שני מדענים, בלי קשר ביניהם, כל אחד מאמר, שבאמת מה שדוחף את כל החיים כולם זה המיקרואורגניזם שיש לנו בגוף, כדי שהם יוכלו לחיות, הם צריכים איזו סביבה גופנית. אז הם ממציאים את הבן אדם, את התאוות ואת היצרים שלו, והם גורמים לזה שהעולם ימשיך. זה נראה קצת הזוי, אבל זה מדענים רציניים כתבו את זה. נראה לנו מצחיק הדברים האלה. תכלס לענייננו, העולם כולו חי מחיוניות אלוקית. אתה מחיה את כולם, הצבא שאמן לך משתחרים, הקודש בוח הוא מחיה את הכל. כמו שבגוף שלי, למרות המורכבות שלו, אני יודע שהוא כולו אחד, צריך להטמיע בראש שהאדם עולם קטן והעולם אדם גדול, דרך אגב מושגים בקבלה, אדם קדמון, אדם עליון, שצורה יותר שלמה של מה שצריך העולם להיראות מבחינת ההדרכה האלוקית האידיאלית, זה נקרא האדם העליון או האדם הקדמון, האדם קדמה, יש דבר כזה. שזה לא מתייחס דווקא לאדם הראשון שאנחנו מכירים אותם בספר בראשית, אלא סוג של משהו כזה, ורוצים לדמות שם את כל ההוויה כולה לצורה של חיים של בן אדם. בכלל בחוכמה פנימית יש, אם אתם שמעתם קצת מושגים, יש מה שאם שמעתם פעם מושג שנקרא קבלה ספירית, שהיא יותר מבינה, מנסה להבין את ההופעה של אלוקים בעולם דרך הספירות, ויש מי שנקרא קבלה פרצופית, היא לוקחת עברים שבאנו ועושה אותם בדמיון למשהו שהוא לעולם גדול, כמו שיש לנו מצח ועיניים ואוזן, חותם, פה וכו' וכו'. יש פה ספרדים של פתח אליהו, אוזן, חותם, פה, תרי שוקין וכו'. זה הכל גוף האדם שהוא מתגלה בתור משהו עולמי כללי מבחינת הדברים, וזה מתגלה. הכל מאוחד, אז כמו שבגופנו הכל מאוחד, בעולם הכל מאוחד. ואם בן אדם צריך לחיות, אז הוא צריך לחיות בהרמוניה שתשגל את החיים לכל הדברים, כמו שגוף האדם צריך שהכל יעבוד ביחד. אם יש איזה תא שהוא לא רוצה לעבוד יחד עם הגוף והוא מתמרד, מה קורה? סרטן. הוא מתגדל לבד ולא מצפצף על הרצון שלו ולהיות שותף לכל הגוף. אומר הרב, בן אדם פרטי בעומקים שלו, מרגיש את הקישור שלו לכל ההוויה. כל ההוויה כולה זה משהו אחד גדול ואחדותי, משהו אחד חי. אני זוכר בספרי טבע, בספר יסודי, אני לא יודע אם היום יש לנו תמונה של מחזור החיים. אתם מכירים דבר כזה? אני לא יודע איך קוראים לזה היום. שכדי שאנחנו נחיה, אנחנו צריכים את החמצן ועדות החמוצת ואת היערות ואת העצים ואת הפרות. ואת החנקן באדמה וכל הדברים האלה, וכל המערכת האקולוגית היא מחזיקה את כל הדברים. תוציא את העשב, תוציא את הזהו, מה עושה האדם? אוכל יומיים בעלי חיים, ואחר כך בעלי חיים אליי מה לחיות, מה יקרה? שום דבר, מוכחים את כל הצמחים בעולם כדי שאנחנו נחיה. לא מזמן הייתה הבעיה בעוד באמת בעולם, אני לא יודע אם כבר פתרו אותה לגמרי, לא, אבל בחלק מהמקומות היה היה איזה מין מגפה בדבורים. הדבורים פתאום לא חיו, בארצות הברית זה המכה איומה ונורא. תגידו מה קרה, נאכל פחות דבש בראש השנה. זה הכסף הקטן של הדבורה. אתם יודעים מה הדבורים עושות? הן עושות את האבקה בכל הפירות שאנחנו מכירים כמעט. והפרי שגדל בכל המקומות, זה צריך בשביל זה את הדבורה, שאם עושה את ההפריה בעלי והמחתה של הזה או של הדבר הזה. אין דבורים, יבולים לא גדלים. אין תפוחים, אין שדיפים, אין זה, אין חיטה, אין צהורה, אין שום דבר. זה היום ונורא הדבר הזה. התחילו לייבא בארץ, זה עוד לא קרה, הביאו דבורים מארץ, יבאו אותם, עשו אותם, לא יודע מה, איפה היום פתרו את זה? זה דבר מאוד קשה, חשבו אולי להמציא איזה מין דבורים אלקטרוניות, שירוצו ככה מפרח לפרח, שיזהו את הפרחים, ייכנסו שם ויעשו האבקה, כדי שהדברים יהיו, והשאלה כמה שווה להשקיע בזה. או שתעשה לבד האבקה עם איזה מדרשת, על יד כל עץ, אתם יודעים איזה עבודה הזאת, בכל חיטה, בכל זברה, ובכל הדברים, עושות את כל הדברים. למה אני אומר את זה? שמחזור החיים מחבר את כל הדברים. אין דבורה, אין האבקה, אין האבקה, אין פירות, אין פירות, אני יודע איפה נגיע. ואז כל העולם כאילו נגמר, אתה מוציא משהו מתוך השרשרת, ואתה פתאום, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד. תפנימו שכל ההוויה כולה מאוחדת, זה נפש, אני רואה רק רגע. בן אדם פרטי אחד שהוא חוטא, הוא בעצם מסלק את עצמו מהשלמות של האחדות, מההרמוניה, וזה באיזשהו מקום אתה מרגיש כמו תא חי מנותק ממקור החיים שלו, וזה מאוד כואב. כן, מה רצית לשאול?
זה כואב גם
לשאר הרב? מה זה?
זה כואב גם לשאר
הרב? לפי הרב כל ההוויה כולה, אתה יודע, יש לו באיזה, יש לו ספרים ככה, באורות הקודש, יש סדרת פרקים בספר שאורות הקודש חלק ב', שנקראת האחדות הכוללת, איך כל העולם כולו מאוחד. ושם הרב אומר משפט. כל ההוויה כלולה, כל ההוויה כולה, כלולה היא בנקודה אחת. נטף אחד של ניצוץ אלוקי, זה כל ההוויה. וואי, וואי, משם מתחיל הכל. ניצוץ אלוקי זה משהו שקשה לנו להגדיר אותו, אבל ודאי שזה מלמד לנו על האחדות של הכל, הכל מאוחד, הכל מאוחד. אתה חוטא, אתה מתנתק ממקור האחדות, האחדות האלוקית, האלוקות, האלוקים הוא חילוני עוד דתי הקדש ברוך הוא. זה ודאי שזה קדושה, זה ודאי שזה נגד חטא. יסוד כל הקודש הכללי זה האורך היותר פנימי של כל החיים כולם. זה החוכמה העליונה האלוקית בבסי מלואה. בן אדם פתאום מנתק את עצמו על ידי חטא מזה שהוא פוגם בשלמות ההרמונית של החיים כולם. כל חטא מדאיב את הלב, גם אם בן אדם בבשת השיכרון של החטא הוא לא מרגיש את זה, אבל ברגע שדעתו מתיישבת, מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. איך יכולה איך הוא יכול לתקן את הדבר הזה? איך הוא יכול לתקן את החטא? אומר הרב, מתרפאו, הביטוי מתרפא זה ביטוי מאוד מעניין. חטא הוא כמו חולי, בייחוד שהוא אמר מדאיב את הלב. מדאיב את הלב זה כנראה סוג של עצבות שהיא בצחה רפואה. אבל החטא כולו זה סוג של חולי. וכמה פעמים הרב כתב את הדברים האלה, זה בא מפסוקים, הסולח לכל הבנה יחי, הבן משחת היחי, שם כתוב שם, מה? הרופא לפני כן כתוב, הרופא לכל תחלה יחי, הגואל משחת חיה יחי, הסולח לכל הבנה, זאת אומרת, סליחת ההבנות היא מתחילה ברופא, זאת אומרת, זה הולך עם סוג של רפואה, יש כל אחד הפרקים הקודמים. מתרפא הוא רק על ידי תשובה. מה התשובה עושה? התשובה אומרת מה? אני עובד עם ההופעה האלוקית בעולם. מה זה אומר לי הופעה האלוקית בעולם? יש איזה מין מגמה של טוב בעולם, של יושר אלוקי, של שלמות אלוקית טובה ככה. הרב קורא לזה אידיאליות. אידיאליות, אידיאל זה רעיון טוב שהוא מכונן תנועת חיים חזקה שלנו לכיוון הדבר הזה. זה מילה שהיסוד שלה הוא לא ישראלי כל כך. זה התחיל מהפילוסופיה הפלטונית. היה פילוסוף יווני גדול של פעם, אפלטון, הוא אמר שכל מושג בעולם יש לו הרעיון שלו לפני שהוא מתייצר בעולם, וזה נקרא עולם הרעיונות, עולם האידאות. ואידיאל זה הרעיון שיש, אנחנו מייחסים למילה אידיאל כאילו שאיפה לטוב, אבל טוב רעיוני כזה שהוא גם מייצר כוחות חיים. זכורני שישבנו פעם בשיעור אצל מורנו ורבנו הרב הנזיר זכר צדיק לברכה, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ודיברו שם על המושג אידיאל, הם שאלו בשיעור למה הרב זצ"ל השתמש במילה אידיאל ולא במילה עברית חלופה. הוא אומר שגם הרב כאב לדבר הזה, שהוא חיפש מילה שתתאים לו למושג אידיאל בהבנה של האנשים, ולא מצא מילה מתאימה. כל מילה בעברית היא לא מכילה את מה שהמושג אידיאל אומר לך. רעיון זה לא מספיק, בגלל שצריך לא רק רעיון, צריך רק רעיון שהוא מזיז דברים. מחשבה זה גם לא, בקיצור, אחורה תגיד מה אפשר להמציא מילה, אפשר להמציא מילה, אבל השאלה, מה זה שפה בכלל? מה זה שפה? אני מדבר עכשיו מילים, מה זה המילים שאני מדבר? השפה אני מדבר. מערכת עברות סמלית שאנחנו סיגלנו לעצמנו ביחד, שכשאני אומר את העברות האלה ואלה, אז כולם יודעים למה אני מתכוון, ואנחנו ככה מתקשרים, לא?
יש אקשר, אבל בכל מילה...
היום, אחרי ההיסטוריה של מילים, ייחוד אנחנו, שאומרים שהשפה שלנו היא סודרה באלוקים, אז אנחנו אומרים, אז הקשרים, אבל למה שאני אגיד ספר? למה שאני לא אגיד רבו? מה החלטת שהמילה ספר אומרת לך שאני מתכוון לספר? זה שיש לנו ניסיון משותף שהסמל הזה מסמל את זה, ושהספר הזה מסומל על ידי מילה, ולפעמים אתה כבר לא זוכר מה הדבר עצמו, רק אתה רואה את האותיות שלה. אני אגיד עכשיו את המילה שמש, מהר תחשבו, מה אמרתי עכשיו? מה זה אומר לך עכשיו? האותיות שין ממשין, או שאתה רואה את השמש בשמיים? של רוב האנשים אתה רואה עכשיו שין ממשין, כבר שכחת שזה שמש, אתה עובד עם הסמל בכלל, בגלל שהמושג הזה אומר לך, זה אור, זה אנרגיה, זה, אתה לא צריך עכשיו לחשוב אותו עד הסוף. כל המילים הכתובות שלנו וכל המילים הדברות שלנו זה מערכת סמלים שהן יוצרות חוויה משותפת מתוך ניסיון. שאני מדבר משפט עכשיו, ההיגיון שלו בנוי מזה שהתרגלנו יחד לחשוב שאותו משפט אומר אותו דבר. לא רק המשפט, גם התנועה שאני עושה יחד איתו וגם החוויה שאני עושה יחד איתו. אם אני מדבר פה כמו איזה רב, את מדבר ומה דברים ויכול להגיד לך את כל הרעיונות ואותו דבר, ואתה זה שום דבר לא ירתק אותך, לא יעניין אותך, אתה צריך ככה את העליות והירידות והתנועות, וזהו, זה תופס אותך, זה עושה אותך, זה מחבר אותך לדברים האלה, ואתה מחבר. עכשיו אני רוצה להגיד מילה אידיאל, היא עוד לא נמצאת בעולם. אם אני אגיד מילה שהיא לא אידיאל, אף אחד לא ידע מה אני מתכוון. רק אם אולי תכתוב, כל מקום שאתה כותב אידיאל, תכתוב יחד איתו איזה מין מילה, תציב איזה מילה שמתאימה, אני יודע מה? חיוניות חכמה, לא יודע, אתה משהו כזה, קשה מאוד לעשות את זה. לכן אתה לא יכול להתנתק ממה שאנשים רגילים להבין במילה שאתה אומר. ושהרב חיפש מושג שיגדיר את המושג אידיאל בתור תפיסת עולם, מגמת חיים, רעיון, מחשבה, כוח חיים, משהו שיסודו עמוק ומובן לכולם, מסוחב קדימה, לא מצא מילה שהיא תהיה חלופה. להמציא מילה זה יכול להיות, אבל זה לא ידבר אל אף אחד. היה בישיבה פעם, לא, זה לא ייתן שום דבר, אתה יודע מה, היה בישיבה פעם.
אם זה לא מגיע, מה בגלל שעוד אנשים קוראים
למגיע? לא, עכשיו אני, עכשיו, זה לא מוריד, עכשיו, זה לא יפה. שפה אלוקית, אתה מביא את היוונים. לא, ניקח מתוך ההרכבים של השפה העברית איזה הרכבי מילים ונעשה משהו. היה בישיבתנו הקדושה בישיבת ירושלים הצעירים תאומים, הם היו יחד בחמישית, אחרי זה אחד הם הלך לישיבה אחרת ואחד נשאר עד סוף הזמן. הם תאומים, הם המציאו לעצמם שפה שמלבדם אף אחד בעולם לא מכיר אותה. הם אמרו לי שהאחיות שלהם והאחים שלהם והאורים שלהם ניסו להבין, אף אחד לא נתנו לו להבין את השפה הזו. והם מדברים במהירות. אמרתי, אם כותבים מהשפה, אמרו, כן, כותבים באותיות עברית. אמרתי שיתנו לי משהו, אתה לא מבין שום דבר. אמרתי, אם יש להם חוקים, אמרו, כן, יש להם חוקים. לא פשוט, בלשנות וזה, עשו כל מיני, אבל כל מיני שפה, כל מיני. המציאו סתם תשוקמק, לא יודע מה, סתם ככה עברות וזהו. לך השפה שלהם לאמרה מאום, כמו שאתה תשמע עכשיו סינית ולא תבין שום דבר, אבל הסיני היא תגיד, בגלל שהיא אומרת לו מערכת סמלים. וגם בסין אני למדתי לפני כמה זמן דבר מאוד מעניין, איזה קרוב משפחה חזר מטיול בסין, והוא אמר שהיה להם מדריך, אני לא זוכר מאיפה התחיל את הטיול, איפה דמרו אותו, נגיד הוא היה משנחאי, הוא הדריך אותם ולקח אותם לפקינג. כשהם הגיעו לפקינג הוא אמר להם שהוא יביא להם איזה מדריך אחר, אבל הוא אומר הוא לא יכול לדבר איתו בסינית, בגלל שהמרחק בין שנחאי לפקינג כזה רחוק והמבטא כל כך אחר, הפרונסיישן, כלומר זה כל כך אחר שהוא לא יבין מה שאני מדבר. אז הוא אומר אני יכול להתכתב איתו בסינית בגלל שהכתוב יש שנינו מבינים, וגם מדבר איתו באנגלית כמו שסינים מדברים אנגלית, אבל גם הוא סיני וזה סיני, אז הם מדברים אותו אנגלית סינית, אז הם מבינים אחד את השני. אבל הוא אומר דבר איתו סינית אני לא יכול, והוא משהו יגיד לי אני לא מבין מה שאני אומר, לא לא מבין, כאילו המבטא הוא כל כך אחר. ללמדנו שהכל סימולים. לכן שרב אומר הוא לא מצא למילה הזאת חלופה, בגלל שהמילה הזאת היא כבר נרכשה בהמוני הרגלי חיים, שהמילה אידאה מה המשמעות אלו. לכן אומר האידאליות, שתראו מה אומר פה, זה דבר מאוד פשוט, זורח עליו האור של השפע העליון של האידאליות אשר להוויית המציאות. אתם מבינים מה כתוב פה? מתרפא. למה על ידי תשובה מתרפא? בגלל שהוא מתחבר למה? זורח עליו אור השפע העליון. מה זה שפע העליון? עליון מי זה עליון? הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם משהו, אידיאליות, אידיאליות שאיפת חיים, שאיפת תיקון, מגמת חיים. החיים יסודם באלוקים ומגמתם האלוקים, החיים יסודם בקודש ומגמתם הקודש, והחיים אידיאליים שמבטאים את כל הרעיונות האלוקים האלה בתוך החיים. שבן אדם שב בתשובה אומר אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, עם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, לומד את המגמות האידיאליות של הקדוש ברוך הוא בעולם שגורמות להוויית המציאות, ואני נוסע עם הדברים האלה עכשיו מחדש, ובזה חוזר את ההשוויה הכללית, ואז הוא מתחבר לכל המציאות, הוא שווה עם כל המציאות, הוא לא בניגוד למציאות, הוא לא אחר מהמציאות, לכן הוא מושווה למציאות. בזה חוזרת היא השוויה הכללית והתאמה להוויה להופיע בתוכו, וכיוון שהוא מתאים את עצמו להוויה, אז הוא לא כמו תא חולה אלא תא בריא, ושב ורפא לו מתרפא על ידי הדבר הזה עצמו. מה רצית לשאול בבקשה? נכון. ודאי, נו, אז... כן, אבל הוא קרא להם חיות, זה בגלל ש... תראה, לך קוראים שם? מה השם שלך? תניה, אבל לך לעשות קוראים שם אחר. אז אתם אחרים? ודאי שאתם אחרים. כל אחד יש לו שם. גם בעלי החיים הם אחרים. אבל הכל חי מתוך כוח... מי מחיה את את הקרפדה? מי מחיה את היתוש? מי מחיה את האדם? הכל מוכן. לכן זה שיש בעלי חיים אחרים וקוראים להם שם, זה בדיוק קוראים להם שם, כל אחד הוא אחר. אני לא נראה כמו ציפור. אמנם יש ציפורים שאומרים שהן דומות לאדם, תנשמת, ינשוף, אני יודע מה. יש להם קצת דמיון, אבל אנחנו אחרים לגמרי. לכן אתה קורא לו שם בגלל שהוא מבטא מהות אחרת, אבל ודאי שהחיים הם משותפים. ודאי שהוא קשור למהות, אבל המהות הזאת היא מהות בתוך דבר. כמו שאנחנו אומרים, כל האנשים מאוד דומים וכל אדם בן אדם פרטי. כל אחד, הגי ושלו, בשביל עצמו לבד, הוא לא מחפש עם אף אחד. והנוחות שלו ותנאי החיים שלו, לבד, לבד. כל אחד אגואיסט לבד. לפעמים האגואיזם שלו מכריח אותו להיות משותף עם כולם, אחרת לא יהיה שום דבר. אם לא תאהב את כל הישיבה, לא יתנו לך לאכול. אני יודע מה, אז אתה אוהב את כולם, אתה יכול להיות, אני אגואיסט גדול, בשביל לאהוב את כולם, אני צריך לאהוב, בשביל לאהוב את עצמי, אני צריך לאהוב את כולם. אבל זה בקטנס. באמת בגדול זה. זה שבאמת יש פרצופיהם שונים ודעותיהם שונות, זה לא סותר את האחדות הפנימית של כל החיים. וגם את האחדות של כל ההוויה, ולכן ההוויה מורכבת מכל החיים כולם. אבל זה משהו אחד חי. לכן אמרתי, כמו בגוף האדם, אומר לך, טריליון תאים. זה מספר שאתה לא יכול לחוץ מלהגיד אותם, אתה לא, זה לא מערך שום דבר. 13 אפסים, אתה יודע כמה זה. איך תזכור אותם? כל תא, איך קוראים לו? אני חושב שראיתי איזה חוקר אחד נכנס לאיזה יער באינדונזיה לחפש צמחים אנדמיים. אנדמיים זה נקרא שרק נמצאים ביער הזה ולא נמצאים בשום ג'ונגל אחר בעולם. הוא מצא שם, לא זוכר כמה, אנדמיים, כלומר, חוץ מהצמחים, צמחים שנמצאים גם לזה, משהו כמו איזה 15-20 אלף צמחים אנדמיים שרק נמצאים ביער הזה. עכשיו אתה אומר, איך זוכרים 20 אלף שמות שלהם? ואחר כך להבין את ה... איך זה מורכב, איך זה עובד. וואי, וואי, וואי. זה כמעט כמו לזכור את כל התוספתים. אתה לא גומר שם, זה משהו קשה מאוד. אבל זה לא עושה את זה אחר. זה יער אחד, זה חיים אחר יחדים, זה... בכלל חיים זה אחד מהפלאים היותר גדולים של העולם, זה מה זה חיים. לפעם הבאה תחשוב לי מה זה חיים. כל טוב לכולם, השעה כבר הגיע, צריכים ללכת לסדר.